שלום עליכם רעים ואהובים, יום שישי בשבת, ערב שבת קודש, פרשת וירא. אתה זה סיימנו עם סיפור הולדת יצחק מכאן וגירוש ישמעאל מכאן. סיפור גדול, קשה. עוד מעט ניכנס לסיפור עקדת יצחק בשביעי. בתווך, בין סיפור העקדה לסיפור הולדת יצחק וגירושו של ישמעאל, מופיע סיפור קצר, אבל בעל חשיבות אדירה, ועוד רגע נראה כמה חשיבות היסטורית וכמה חשיבות נצחית לחיינו. סיפור הברית שקוראת אברהם עם אבימלך. הנה מגיע אבימלך, ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמור אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. הקדמה כזאת היא הקדמה שתמיד באה אחריה, נו וכך אני רוצה, מה אני מושמע שאני מבקש, הרי לא סתם פותחים בהקדמה, אנחנו מכירים איך נראית דיפלומטיה. זה שאלוקים ממך, וזה שאבימלך אומר לאברהם אלוקים ממך, זה ודאי נכון, אבימלך הוא הראשון שיודע את זה. זה אבימלך מלך גרר שכבר חווה את הסיפור עם שרה ורואה את כוחו של אברהם. זה אבימלך שמכיר את סיפור ארבעת המלכים ומכיר את מה שעשה אברהם עם סדום ויודע שנולד עכשיו לאברהם בן לזקוניו, הוא רואה את האלוהים עמך בפועל. אז מה מביא אותו עכשיו לכרות ברית? בעצם מה הוא זקוק לו? הרי אברהם גר בארץ פלישתים ימים רבים, 26 שנה רש"י מוכיח שהוא גר שם. אבימלך שמח בזה שהרי הוא משבח את הארץ, הוא עושה את התיירות הטובה ביותר, הוא קורא שם בשם השם אל עולם, הוא חופר בארות. מה עכשיו רוצה אבימלך? סתם ארוחת בוקר? מה הם באים לעשות? ההסבר הוא פשוט מאוד. אבימלך מבקש שעד לדור הרביעי, לי ולניני ולנכדי, אברהם יבטיח שהוא לא יכבוש, לא יבקש לרשת, לא יעשה שום פעולה בארץ פלישתים. ממה נובעת הבקשה הזאת של אבימלך? ומדוע רק הדור רביעי? מה בכלל מסופר פה? והיא בעת ההיא. כלומר, התורה אומרת שזה קשור בדיוק לסיפור שהיה לפני רגע, והסיפור שהיה לפני רגע ידוע לכולנו. אתה זה גירש אברהם, איש החסד הגדול, שהתפלל על סדום ומציל את העולם, והולך להילחם למען כל העולם, אתה זהו גירש את בנו, ואת אשת חיקו הגר אל מדבר פרן, אל המדברות. ואז אומר אבימלך, רק רגע, זאת אומרת שאולי גם ההתחייבויות היפות אליי מתגמדות אל מול ההחלטה האלוקית. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה, ומה שהיא אמרה זה לא יירש בין העמה הזאת עם בני עם יצחק. הרי ברור שגם לא יירש יצחק עם פלישתים ועם אבימלך. מחר יכול אברהם לזרוק אותי. אז מה רוצה אבימלך? להגיד לו, אל תנסה לקבל את הארץ המובטחת מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. מה הוא רוצה? הרי ברור שפלישתים נמצאת בתוך ארץ ישראל. מה בדיוק הברית? תשמעו, זו ברית מדהימה, גאונית. אבימלך יודע היטב שבדור הרביעי, כך נאמר לאברהם בברית בין הבתרים, ישובו הנה. ולכן הוא מבקש עד הדור הרביעי, לי ולניני ולנכדי, תבטיח שלא תבקש בעלות על הארץ הזאת. תמשיך לגור בה, רק תמורת החסד הגדול שאני עשיתי, תעשה איתי אתה את החסד. לכאורה מה הבעיה לכרות ברית כזאת? הרי גם הקדוש ברוך הוא אמר שרק דור רביעי ישובו. וכאן נמצאת הסוגיה הגדולה, זו סוגיה ענקית. אברהם שומע את הדברים של אבימלך, חושב, ופתאום מדבר איתו על משהו שנראה לגמרי אחר, והוכיח אברהם את אבימלך אודות הבאר אשר גזלו עבדי אבימלך. אברהם חפר בארות, אבל רועי אבימלך השתלטו. זה לא הלך להם כל כך. חז"ל אומרים שהמים היו עולים לקראת רועי אברהם ואברהם, אבל לא לקראת רועי אבימלך. אבל אברהם, שאדרבה רוצה לגדל ולחנך את העולם וללמד את העולם שכל בן נוח מחויב בו לא לגזול, מוכיח את אבימלך על זה. אבימלך מקבל את התוכחה, ומהתוכחה הזאת ממשיכה המציאות לברית בין אברהם לאבימלך. לכאורה סיפור נפלא. אבל תשמעו את דברי חז"ל, ובראש הדברים את דברי הפשטן הגדול הרשב"ם בסיפור הברית הזאת. לפני שנאמר את דבריהם, נקדים רק הקדמה אחת. כבר התרגלנו שאם אנחנו מדברים במילים שסתם אנחנו משתמשים בהם בחטא של האבות, אברהם, שרה, כשאנחנו מדברים על לכאורה חטא, אנחנו מדברים על חטא כי כך רצתה התורה שנלמד את התורה בשפה שלנו. זה מושגים אחרים לגמרי, אנחנו מדברים על המרכבה של השכינה, על אברהם אבינו. וכל מה שאנחנו מבקשים ללמוד הוא איך ומה אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה. זאת אחת הפרשות המופלאות וצריך ללמוד אותה לעומק, לעומק. היא כל כך רלוונטית לחיינו ליום יום. הרי ברור שאין כאן דיון עכשיו על השאלה אם ארץ ישראל היא של עם ישראל או לא. אין דיון על זה, חס ושלום. גם אבימלך לא מבקש את זה, אבל אבימלך מבקש, והוא עושה תרגיל, שמשפטית קוראים לזה לא רק דה פקטו, כלומר לא רק בפועל, אלא גם דה יורה, חוקית, תהיה מנוע מלממש את ירושת הארץ בפלישתים לשלושה דורות, שבין כה וכה אתה יודע שלא תהיה פה שליט. הרי רק דור רביעי ישובו. אבל מה שאבימלך רוצה זה נייר שיהיה כתוב בו שלאבימלך יש אישור של אברהם לקבל דיורה את הארץ. מה הוא ירוויח מזה אבימלך? האם אברהם יסכים לזה? התשובה היא כן. וחז"ל ראו פה את הדברים באופן הקשה ביותר שיכול להיות. אברהם לוקח שבע כבשות, שם אותם לבדנה, ואבימלך שואל אותו, תגיד, מה זה הסיפור הזה של שבע הכבשות האלה פתאום שאתה שם? והוא אומר לו, הם יהיו לעדות, לעדה, שהבאר הזאת היא שלי. כלומר, אני לפחות הוציא מהברית הזאת רווח שיותר לא יגזלו. זה רווח גדול, גם רוחני, אין גזילה אצל בני נוח. מה יותר רוצה אברהם? אז אבימלך מסכים. אבל בהמשך, הופכים להיות כך על פי חז"ל שבע הכבשות האלה, לשבע כבשות ששומרות על הבאר, הן קצת מאריכות ימים, אבל אתם יודעים שהפלישתים הם עובדי אלילים לא קטנים, ולימים הופכים הפלישתים את שבע הכבשות האלה לשבע כבשות של ברזל אחרי מותן, והם הופכים אותם לצלמים ולטרפים. לימים יוולדו לפלישתים היבוסיים. עיר יבוס המרכזית תהיה ירושלים. ועל פתחה של ירושלים יועמדו צלמים שיקראו בלשון הנביא העברים והפסחים. עד לימי דוד המלך, ועד אחרי שבע שנותיו הראשונות בחברון, לא העיז אדם להתקרב לירושלים, כי היבוסי יושב הארץ, שם בכניסה את העברים והפסחים. על פי חז"ל, וזה דבר מזעזע, זה נורא, העברים והפסחים הם הצלמים שהמשיך אבימלך והזרע שאחר כך בדורות הבאים, כאילו הם נתינת הכוח של אברהם לזה שאי אפשר להיכנס הנה. את הכוח של פלישתים יבוסים לפלוש לתוך ארץ הקודש וכאילו לומר יש לנו כוח לעצור אתכם, הם מקבלים בעצם, זה נורא והיום, הם מקבלים בעצם מזה שהסתרא אחרא הזה קיבל את כוחו מהקודש, קיבל את כוחו מאברהם. חז"ל שואלים, למה באמת דור רביעי לא שבו? הרי בפועל, מאז ברית בין הבתרים, הדור ששב לארץ היה דור שביעי. כי הדור הרביעי יורד למצרים, ורק דור שביעי חוזר. ותשובת חז"ל, נוראית, אתה נתת שבע כבשות שלא ברצוני, ואף אני אשרי שמחת בניך וכניסתם לארץ, שבעה דורות שלא ברצונך. שמו את דברי הרשב"ם, הם דברים לא יאמנו. הרי הפרשה הבאה היא עקדת יצחק. חיברנו את הסיפור של הברית לסיפור גירוש ישמעאל, בגינו עשה אבימלך את הברית, לסיפור הולדת יצחק, בגינו הבין אבימלך שליצחק יש כוחות מופלאים. אבל איך זה מחובר לעקדה? שימו את דברי הרשב"ם המזעזעים. הרשב"ם הוא הרי אבי אבות הפשטנים, ולדעת הרשב"ם אם העקדה מתחילה במילים והיא אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם, זה חייב להיות מחובר לסיפור הברית עם אבימלך, כי זה הפסוקים שלפני. וכך אומר הרשב"ם: אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבימלך, לא הוא לנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו 7 כבשות הצון. חרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת, שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם, וגם ביהושע מטילים על ערי 5 צרני פלישתים גורל. ואיך עשה אברהם ברית על הארץ? ולכן האלוהים ניסה את אברהם, כלומר לא רק במובן של לרומם, אלא כנטרו וציערו, ואמר לו, נתגאית, תשמעו את המילים, זה לא יאמן, בבן שנתתי לך, לכרות ברית ביניכם ובין בניהם? אתה לך והעלהו לעולה, וראה מה הועילה כריתות ברית שלך. זה דבר לא נתפס. הרשב"ם הוא פירוש קיצוני מאוד, אבל אתם יודעים מה התורה רוצה ללמד אותנו? כל מה שאברהם רצה היה קודש הקודשים, קודש הקודשים. הוא רצה להכיל בתוך אבימלך גם את ההבנה של אי הגזילה, ואם במקום הוא הדור רביעי אנחנו יכולים לא להיות פה, אז נעשה את הברית. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אין ברית, אלא הברית שביני לבינך, ובינך וביני ובין הארץ הזאת. ונתינת כוח, ולו הקטנה ביותר, למי שעכשיו נחשב אויב טוב, פרטנר להסכם, תוכל חלילה להפוך להיות נתינת הכוח לסיטרא אחרא, למנוע את הכוח שלך מלשוב לירושלים. איזה שיעור נורא, ואיזו הקדמה מופלאה לכניסה ממנו להר המוריה ולעקדת יצחק. להתראות.